התחיל בעצם את עניין האדמו"רות, אז
באיזה גיל?
זה בגיל 23.
הראשון של גור?
לא, הוא כבר השלישי. יש את סבא שלו בעל חידושי ערים, אחרי זה את רבי חנוך, ועכשיו רבי יהודה אריה לייב, בעל השפת אמת. בעצם כשהוא מתחיל להיות אדמור, זה הופך את כל הפנים של אירופה, הרבה חסידים מתקבצים אליו, החסידות גור הופכת להיות מאוד מאוד מרכזית, ובגלל היותו צעיר, אז הרבה חסידים צעירים גם נמשכו אליו ובאים להתייעץ איתו, והוא מקבל אנשים להתייעץ כאשר הוא עומד ליד השעון על הספרייה, ונכנסים אנשים בזריזות. שיטתם הייתה לענות במהירות, בזריזות, גם התפילה, מתפללים אותה בצורה מאוד מהירה, כל איזו אמירה ככה רוחנית שלוקח במקום אחר לומר אותה 10 דקות רבע שעה, בגור לוקח 1-2 דקות. הם מאוד ענייניים, מאוד ככה נקודתיים. ובעצם הוא היה מקבל המון המון חסידים, כי כל אחד היה ממש לוקח רק דקה.
ככה גם כיום? ככה זה הולך היום?
אני לא יודע. האדמור מגוז, האדמור מגור, השפת אמת, התנגד מאוד לקבל כסף על האדמורות שלו, ובעצם הוא מתפרנס מחנות קטנה שאשתו מנהלת אותה, ועוד דבר חשוב, שהוא מעדיף את העיסוק במלאכה על פני המסחר ברבנות. אני אספר על זה גם סיפור נוסף. אז בחגים מגיעים אליו המון חסידים, כנ"ל גם בשבתות. בשנת תרסה, 1901, אשתו הראשונה נפטרת, ולאחר מכן הוא ניסה לביתו של האדמור ברוך מגורוליץ. טוב, אני אגע בזה. לאחר מכן הוא מתבגר, השמיעה שלו נחלשת, והוא אומר, יודע אני שהחולשה באה לי מפני שלא אכלתי דאי ולא ישנתי בימי נעוריי אלא שעתיים ביום. על שלא הרביתי בשינה, איני מתחרט. אבל על מה שלא אכלתי דאי צורכי בעודי צעיר, אני מתחרט. זאת אומרת, זה גרם לו גם כן להיות מאוד חלש. הזכרנו שאבא שלו וכל הדודים שלו נפטרו בגלל מחלות, היו מאוד מאוד חלשים. ובעצם גם האדמור מגור השפת אמת נפטר בגיל 58 סך הכל.
באיזה גיל הוא חולה עכשיו?
זה היה בתקופה האחרונה, השמיעה כבר יורדת, ובעצם בשנה האחרונה הוא נעשה חולה, ועכשיו נספר את הסיפור. בשנה האחרונה לחייו פורצת מלחמה בין רוסיה ליפן, ואלפי אברכים מחסידיו מתגייסים לצבא הרוסי, ובעצם הוא מנסה להוציא אותם ולא מצליח, ומכנסים, באים הרבה חסידים, הרבה אימהות, מבקשים ממנו שיזעק בתפילה, שיעשה משהו שיציל את כולם. ובעצם מספרים שבזמן שהחסידים היו בחזית, הוא לא ישן על המיטה, שכב על הרצפה, רק על החלוק שלו, ובעצם כל החלוק היה רטוב מדמעות, עד כדי כך. וכאשר בעצם מוכרז גיוס נוסף של אנשים, אז אנשים באו ובחו שיעשה משהו, ובעצם הוא מצווה להדליק נרות בבית המדרש ולומר תהילים, ובעצם כל החסידות ממררת בבכי וקוראים תהילים, אפילו שולח מניין של אנשים להתפלל על קברו של סבו. ובעצם אחרי כמה ימים מתפרסם בשורה ששני הצדדים הפסיקו לנצור את האש, נצרו את האש, ובעצם החסידים חזרו לביתם. אבל זה לא נגמר כאן, ובעצם מהצרה הזאת הופכת להיות רדיפות וגזרות על יהודים, והדבר הזה מאוד מאוד מקשה עליו וגורם לו צער, עד כדי כך שהוא נעשה חולה מאוד ומשותק אפילו. נעשה משותק בגופו, ותוך שבועיים המחלה הזאת של השיתוק מאוד מחמירה, ולאחר כשבועיים הוא נפטר למרות שהוא עסק בתורה גם תוך כדי איסורים, אבל הוא נפטר. מעניין לגבי הסתלקותו, כשזה היה, כמו שהזכרנו, באי בשבט, בגיל 58, תרסה, שנה אחרי שהרב קוק עלה לארץ. עוד רגע, גם נראה את היחס שלו לציונות.
נפטר, לא?
כן.
תרסה?
לא, תרסד הרב קוק עלה לארץ.
מתי זה יוצא?
זה יוצא, אני אגיד לך, 1905, זה תרסה. לאחר הלוויה פונה בנו הבכור, יש כהנים שרוצים בעצם לטפל בקבורה שלו, ולא זוכר מי היה שם, זה אחד האדמו"רים. זה פשוט מהדורה כמה שהוצאתי. היו כהנים שרצו לעסוק אותו, ואחד מהאדמו"רים שם לא הסכים. למה? בגלל שכאשר נפטר סבו, סליחה, שנפטר, נראה לי, אני חייב למצוא את זה רגע. סיפור מעניין על הכהנים.
הוא לא היה כהן.
הוא לא היה כהן, אבל היו כהנים. טוב, אני אמצא את זה ואז אני אספר את זה. טוב, נספר כמה סיפורים עליו. כאשר באו אליו שני אנשים, שני אחים, לומר לו שהם עשו שותפות והקימו בית חרושת ורצו הסכמה וברכה במעשה ידיהם. אז אמר להם, אם עשיתם שותפות בעסק, עשו שותפות גם ברוחניות. על שניכם ללמוד מדי יום ביומו דף גמרא ביחד, ואז תהיה שותפות של בר קיימא. הסדר יום שלו, התחיל את הבוקר בשש, היה פותח את הדלת, השמש היה מכניס לו קוסטה, ובעצם היה לומד, ואחר כך מתפלל, ובתשע וחצי מקבל אנשים עד 11, אחר כך מעביר שיעור לכמה רבנים מקורבים מהמשפחה, שזה בעצם לא היה שיעור ככה היום שמכינים את הסדר שלם, אלא זה היה כמין לימוד משותף, רק שהשפת אמת בעצם היה מקשה קושיות, מתרץ תירוצים, ובעצם על הדבר הזה, מתוך הלימוד הזה, יצא השפת אמת על הש"ס. אחר כך הוא היה טועם משהו לארוחת צהריים בשעה אחת, אחר כך תוך כדי אכילה הוא היה בוחן את הנכדים שלו על חומש עם רשי, נח חצי שעה, ואחר כך סמוך למנחה מקבל עוד אברכים צעירים שמדבר איתם בענייני חסידות, ואחר כך ממנחה עד שעה מאוחרת היה מסתגר בחדרו ולומד תורה. ופעם הוא אמר, תמה אני על הצדיקים שאינם מלמדים בכל יום שיעור. איך אפשר לסבול ולשמוע כל היום את צרות ישראל הנוגעים עד הנפש ממש? וסיים, רק השיעורים שלי שאני לומד מדי יום ביומו נותנים לי התחזקות. זאת אומרת, עצם זה שאני מלמד תורה ונפגש עם האנשים, זה מה שמחזק אותי. כמו שהזכרנו, החסידות גור מאוד עוסקת בקיצור, ולכן גם בתפילה וגם בדיבור בכלל, הכל נעשה בצורה מאוד מהירה. ופעם כשהחזן העריך בתפילה, אז אמר לו השפת אמת, רבי ישראל מוישה, מה קרה לך היום? רצית למלות את אהבת נפשך? זאת אומרת, להתפלל בעריכות ולדקדק בכל מילה, זה אהבת נפש. ככה הסתכלו על זה. הוא מאוד מאוד דאג לחסידיו. פעם בא אליו חסיד לשאול בקשר לשידוך. אז הוא סיפר שנודע לו שהכלה אינה בריאה בגופה. אז אמר לו, הרבה מעולם לא שמע מאביה את השם של ביתו. זאת אומרת, אף פעם אבא לא בא לבקש עליה הברכה. מכאן שהיא בריאה. וכאילו, זה רק אומר עד כמה הוא הכיר באמת החסידים, ועד כמה גם החסידים היו כל דבר מתייעצים עם הרבה. איזה עוד סיפור נספר? כן, אתם רוצים לגע ביחס לציונות. טוב, הוא התנגד לציונות. התנגד לציונות, למזרחי, וככה הוא כותב. אינו בכוח אנושי, וכל טעות המרגלים היה, במה שרצו לכבוש בכוח עוצמתם. זאת אומרת, הם חושבים שאנחנו צריכים לעשות ולפעול, זה בעצם טעות המרגלים, וזה מה שהוא אומר גם על הציונות. כי כל נתינת ארץ ישראל הוא בביטול כל השגת האדם רק ברצות השם. זה ביטול להשם, השם כשהוא ירצה להביא אותנו, הוא יביא אותנו. צערנו כמה שנים אחר כך נאלצנו להגיע לפה באמת ברצון השם אחרי שואה איומה. איך הוא הסתכל על הרבה, תפקיד הרבה? הוא ראה בזה אחריות מאוד מאוד גדולה לחבר כל יהודי אל השורש שלה, וזה בעצם כל גולת הכותרת של חסידות בכלל, שהמטרה של הרבה זה לחבר את הנשמה של אותו יהודי לבורא עולם. וככה הוא היה רגיל לחזור על דברי סבו בעל חידושי ערים, שבכל יהודי יש נקודה פנימית שבאה אליו בירושה מאברהם אבינו, והנקודה הזאת היא נצחית ואיננה מתבטלת לעד. ואברהם אבינו בכבודו ועצמו שומר ומגן על אותה נקודה, וזהו שאנו אומרים בתפילה, מגן אברהם. אברהם שומר לנו על הנקודה הזאת. אלא שישנם כאלו שהנקודה הפנימית שלהם רדומה, וצריך לדעת איך לעוררה. וזה בעצם מבחינתו התפקיד של האדמו. לגבי, הוא היה מאוד מאוד דואג לחסידים שלו כדי לתת להם כסף ובעזרה ובצדקה וכל מה שצריך. ופעם אחד מהקרובים שלו גם כן היה זקוק להוצאה כספית, והוא נתן סכום קטן. שאלו אותו, מדוע? הרי בדרך כלל אתה נותן הרבה כסף, למה אתה נותן פה רק קצת? השיב, מכספי צדקה אינני לוקח מאומה עבור קרוביי. מגיע אליי כסף של צדקה, לא נותן לקרובים שלי. כל זה הוא בשביל עניים אחרים. בשביל קרוביי, אני נותן מכספי הפרטי בלבד. מכספי אינני יכול לתת יותר מאחר ואין לי. אז זה הפשטות. שהאדמור חי בכזאת פשטות. עוד כמה סיפורים, יחסים שלו עם אשתו. אשתו הייתה בעצם סוחרת בטבק, וכמו שאמרנו הייתה להם חנות, ויום אחד נכנסת אליו הרבנית ואומרת לו שאחד מהילדים נתון בסכנת חיים, ואמרה לו, לכולם אתה עוזר בתפילתך ורק לבננו לא. ענה לה, הבה נתבונן היטב בדבר, אם לא נהננו במשהו מהחסידים. עוד הייתה הרבנית שפעם אחת כשהייתה בדוח הקרב קיבלה עזרה מאיזה חסיד, אמר לה, החזירי את אשר לקח וקבלי על עצמך שלא ליהנות עוד מהחסידים אף בכל שום, ושוב לא יהיה לנו אוצר גידול בנים. כן, עד כמה חשוב לא ליהנות מהתורה, ליהנות ולא ליהנות מאנשים כאילו שהם נתונים לשליטתנו או מעלי כוחות. כן, זה מזכיר לי את פרשת השחיתות הפוליטית, שבעצם כל נקודות של ניצול כוח. בנושא הרבנות, מה הוא אומר לתלמידים שלו? הוא תמיד, כמו שהזכרנו, העדיף את הפרנסה ממלכה, כמו שהוא בעצמו התפרנס ממלכה ולא מהאדמורות. ובעצם החסידים רצו להכניס דווקא למשרות רבניות, דווקא תלמידים של חסידי גור. וכאשר היה איזה, ככה, איזה משרה של רב קהילה, שככה הצליחו לנסות לסדר לאיזה אחד מחסידי גור, אז הוא בא לקבל את ההסכמה של הרב. אז אמר לו הרב, אין חשיבות להשתדל בזה. אז הוא אמר לו, אם כך, מי יהיו הרבנים? אמר לה אדמו"ר. אמר לו, אלו שאינם שואלים אותי. תשובה מעניינת. מה המשמעות שלה? פעם הגיע אליו אחד ואמר לו שהוא רוצה לקבל על עצמו משרה של רבנות באחת הקהילות. אמר לו, הייתי מקנה בך יותר אילו היית נעשה את הסנדלר. לאחר מכן בא אותו תלמיד חכם והביא לרב זוג נעליים. אז זה מעשה ידיו. לגבי אמרותיו, יש לנו עוד כמה דקות, נגיד כמה דברים מתורתו. יראה היא פעולת האדם. כשאדם יראה מבני אדם או בכלל מהקדוש ברוך הוא, זה משהו טבעי ביכולתו של האדם, אבל אהבה היא מתנת הבורא. הרצון לתת ולהעניק זה כבר מתנה מבורא עולם. תשובה מהירה על חטאים, תשובה מאהבה על חיסרון מעשים טובים. כן? שאדם בעצם חוזר בתשובה בגלל עירה, זה דווקא על חטא, על משהו שהוא לא היה עושה טוב. אבל כשהוא עושה תשובה מאהבה, זה על זה שהוא לא היה מספיק טוב. יכול להיות יותר טוב, ובזה הוא בעצם לא היה מספיק טוב. יש נשמות שהן כלים לקבלת האור, ויש נשמות גבוהות שהן בעצמן האור. כן, זה רק מסביר לנו את הנקודה החסידית. לאחד מחסידי קוצק הוא אמר, אינני רבי, אבל הבא לישון ממני העצה חושב שאני חכם ממנו, ואני אמנם נותן לו עצה, אבל צריך אני לזכור על פה את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך כדי שלא לתת עצה שלא כהלכה. בגלל זה, כמו שהזכרתי גם את ההתייעצות שלו, היה עומד ליד הספרייה. הוא אומר, כשאני נותן עצה, אני צריך להיות מחובר לארבעת חלקי השולחן ערוך. הוא אמר, אין צריך להיות רבי כדי לעזור לחולה. כל יהודי שצערו על חברו נוגע עד עומק ליבו, כאילו היה זה צערו שלו. יכול הוא גם לעזור לחברו. זאת אומרת, כל הנקודה זה, עד כמה אני מרגיש את האחר. זה כל העניין של האדמו"רות. ברגע שאני מרגיש את האחר, אז אני יכול להתפלל עליו ולעזור לו. מה נשאר לנו? א', יש לו, ברוך השם, אחרי שראינו שהמשפחה הייתה במצב מאוד מאוד קשה, כן, סבו קבר 13 ילדים, ואפילו אביו נפטר בגיל מאוד מאוד צעיר, ובעצם הוא היה בן יחיד, תוך 3 בנות, ובעצם הבן שלו, רבי אברהם מרדכי, כשמו של אביו, בעל האמרי אמת, היום אני חושב, אני לא יודע אם הוא נפטר, אבל הוא היה אדמור מגור אחריו. יש לו עוד כמה ככה תלמידי חכמים שיצאו ממנו. סך הכל היו לו 6 ילדים, ועוד 4 ילדים שגם נפטרו בגיל צעיר. כן, זאת אומרת, עדיין הצאצאים של אדמורי גור עדיין חלשים בגופם. הספרים שאנחנו מכירים זה השפת אמת על תורה ומועדים, יש אותם פה, אנחנו לא כועסים על חיים, יש אותם פה, ובעצם למה הם נקראים שפת אמת, כל הספרים שלו? אף פעם לא קינו אותו בחייו שפת אמת, הספרים גם לא יצאו בחייו, אבל לפני פטירתו, הפסוק האחרון שהוא כתב, זה היה שפת אמת תיקון לעד. ובעצם הילדים והמשפחה שהוציאה את הספרים לקחה את הפסוק הזה,
בגלל זה גם קוראים לו, הם בחיים לא קראו
לו שפת אמת. לא קראו לו שפת אמת, לא. היום הוא נקרא בעל שפת אמת בגלל הספרים שהוציאו בשם הזה. אז יש בו באמת דרשות על פרשת שבוע, אנחנו יודעים שזה מחולק לשנים, כל שנה הוא היה אומר איזה דבר תורה, בדרך כלל הקטעים הם לא ארוכים מדי, כן, זה פסקאות פסקאות. יש שפת אמת על הש"ס, פירוש על המסכתות. בהתחלה הכתבים האלה עבדו בתקופת השואה, והיה רק את סדר מועד וקודשים, ובתמוז התשעג, כן, ממש לפני שנתיים, נמצא אוסף. באוסף שניאורסון, כתב יד על סדר נשים ונזיקין, ואז הוציאו אותו. יש שפת אמת על תהילים, גם ראיתי אותו החדש, שבעצם נתפס עם פירושו של רבי חיים ויטל, עץ הדעת טוב, והצמיד אותם ביחד. יש שפת אמת על מסכת אבות, יש שפת אמת ליקוטים, ככה דברים שהוא כתב לפני שהוא התמנה להיות אדמור, ויש לנו גם פירוש על הגדה של פסח ואוצר מכתבים ומאמרים מהשפת אמת. טוב, נעצור פה שנזכה בעזרת השם להמשיך את תורתו. אנחנו לא, אמנם לא חסידים, אבל ודאי שגדלותו בתורה הייתה מאוד מאוד עצומה, רואים את ההתמדה הזאת מגיל ינקות, ומעניין לראות את כל הסבל והמשברים שהם עברו בעולם התורה שלהם, וכמה תורה בסופו של דבר הם הצליחו להוציא. אנחנו היום רואים איזה ספרייה הוציא לנו השפת אמת.
הוא קבור ביפנים?
הוא קבור עם סבו, יש להם קבר משותף, הקבר הרסו אותו בשואה, בתקופת השואה, ולאחר מכן הוא שופץ. היום בעצם, זה בעיירה גור, כן? גם היום. ובעצם, היום יש ישיבה בירושלים שנוסדה ב-1921 כבר, שנקראת אספת אמת, הישיבה המרכזית של חסידות גור.
יש להם גם זמן, יש להם קבר לעד שוק מחר.